טוב, שלום לכולם. נלמד משהו על פסח, מה אתם אומרים? בסדר? תכונן. אז אנחנו בעמוד 157, במאמרי הראיה, במאמר שנקרא חירותנו. מאמר חשוב מאוד ומרכזי מאוד, ואני מקווה שנתחיל אותו היום ונסיים איתו היום גם כן, כי אחרת נצטרך לחזור אליו אחרי בין הזמנים, נכון? אבל זה יהיה אחרי פסח. טוב. חירותנו. החירות שאנו מתרשמים בה ביותר בלא להתקדש חג של זמן חירותנו, בעת אשר גם בעצם ימי הגלות והשיעבוד לא חדלו מלהביע את התגעגעותנו אליה, באמרתנו השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, היא מוכחת להיות הולכת ומתפתחת בקרבנו פנימה, מדרגה אחר מדרגה, עד אשר יבוא היום, אשר ינוסו הצללים, וחירותנו המוחלטת תאיר עלינו באורה המלא, כעצם השמיים לתואר. אבל, טוב, בוא נתחיל רגע פה. מה הרב אומר בעצם? בליל חג, אז יש אור כזה של חירות שאנחנו מקבלים ממנו רושם, ובעצם אל החירות הזאת אנחנו מתגעגעים, אנחנו אומרים, השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. אז זאת אומרת שכל תקופת הגלות אמרנו את המשפט הזה, השנה אנחנו, עכשיו אנחנו עבדים, שנה הבאה נזכה להיות בני חורין, אבל האמירה הזאת היא אמירה אינסופית. זאת אומרת, אף על פי שיש לנו היום ברוך השם מדינה, וממשלה יהודית וצבא וארץ ושפה והמון המון דברים שלא היו כל תקופת הגלות שאנחנו שמחים עליהם מאוד, ולמעשה אנחנו בתוך תהליך של גאולה, עדיין לא גאולה שלמה, אבל גאולה. בכל זאת יש לנו דברים ש אנחנו צריכים בהם עדיין לצאת לחירות. חירות זה יציאה אינסופית. מה שכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לא כתוב יצאו, נכון? אלא יוצאים. אז רצי יהודה היה כל הזמן נוהג להדגיש שהיציאה היא יציאה מתפתחת, מתמדת. היא לא אירוע חד פעמי, יציאת מצרים, אלא זה אירוע שהוא הולך וממשיך. ומתמיד, והיום הזה של פסח, חג פסח, ליל פסח, הלילה הזה, אז האור הזה הוא מאיר במיוחד, ואנחנו יכולים לקבל על עצמנו כל מיני קבלות והבנות שיש בהם יציאה לחירות. פעם התארחתי בליל הסדר אצל תלמיד חכם גדול, אז באמצע ליל הסדר הוא ככה תפס ואמר, השמיים פתוחים, תפס את עצמו. כן, ככה הוא הרגיש, השמיים פתוחים. כי באמת ליל הסדר, האור הזה שהאיר באירוע הזה של יציאת מצרים, הוא מאיר כל שנה. החגים בכלל, הם... פעם שמעתי משל יפה מהרב אנטבי. אתם יודעים מה זה גרילנדה? זה מין כזאת שורה של נורות בכל מיני צבעים, נכון? ששמים יום עצמאות וכדומה. אז תארו לכם עכשיו על דרך משל גרילנדה כזאת של 365 נורות. אז כל יום מאיר איזשהו אור בצבע אחר. ואירועים היסטוריים כאלה גדולים, הם בעצם מלמדים אותנו גם לשנים שאחר כך, מה האור שמתנוצץ באותו יום. אז ביום הכיפורים מתנוצץ יום כזה של סליחה וכפרה. ביום תשעה באב יש איזה נורה שחורה כזאת, אני יודע, חסר נורה שם, לא יודע מה, נשרפה נורה, נכון? ובפסח יש נורה כזאת של חירות. יש אור מיוחד, אור אלוהי, שאנחנו כל שנה אומרים, השנה, מה שאנחנו עדיין עבדים בו, לשנה הבאה בני חורין, וגם צריך לזכור שעדיין רוב עם ישראל בחול. זאת אומרת, לא בני חורין ממש, אז גם אם היושבים פה בכיתה זכו לשבת בארץ הקודש, ולהרגיש קצת יותר בני חורין מכל העבדות הגלותית, אבל עם ישראל עוד לא בקומה שלמה, במלוא המובן, ואנחנו בעצם נכנסים למאמר מסוג כזה. בסדר? המאמרים האלה, הרב היה כותב אותם בעצם בעיתונות הכללית. כל שנה הוא היה כותב מאמר כזה, ומפרסם אותו, והיה מין כזה מאמר לחג, הם כתובים פשוטים, בצורה פשוטה יחסית, המאמרים האלה, דברים מאוד עמוקים. אבל להתלמד, אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכבודו הגדול, וקרבנו לעבודתו, שהיא חירותנו הגמורה, והרים אותנו משפלותה של עבדות הנוכריה, אשר שב היא עבדותה. כלומר, אנחנו צריכים להסתגל לאור הזה, לרוח הגדול שהוא יצא כברק. ברק זה לא סתם הרב משתמש בביטוי הזה. ברק הוא מופיע נגיד בלילה, בלילה חשוך, והוא בבת אחת נותן איזה מכה אדירה כזאת של התפרצות, התפרצות של אנרגיה, של אור. ויש עוד משהו בברק. הרמב"ם כותב שנותן משל במורה נבוכים על הנבואה. שנבואה, משל לאדם שהולך בלילה חשוך, ביער, והוא כל הזמן נופל באבנים, נתקע בעצים, לא מוצא את הדרך, הוא לא יודע בכלל לאן הוא הולך. ופתאום יש ברק כזה בשמיים, והוא רואה, אופ, את השביל שלו ככה לכמה שניות, ונעלם. אז הנבואה היא ככה, היא פתאום מהירה לאדם את הדרך בבת אחת, מתגלים לו כל מיני סדרים עליונים, וההתוויה של הדרך האלוהית לאן צריך לצעוד, וזה נעלם. אבל אחר כך שהוא צועד, הוא צועד לאור האירוע הזה של הנבואה, של החזון הזה, שהתווה לו את הדרך, את האמת. אז יציאת מצרים היא הייתה כמו ברק בלילה מאוד חשוך, באמת. החושך הזה של יציאת מצרים, של שיעבוד מצרים. ברק שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים בכבודו הגדול, וקרבנו לעבודתו שהיא חירותנו הגמורה, כלומר עבודת השם היא עצמה החירות. אנחנו יצאנו מעבדות מצרים לעבדות השם, אבל עבדות השם היא חירות, כי אדם הוא, אנחנו נראה תכף בהמשך, והעם, גם האדם וגם העם, בני חורין בעבודת השם מצד הנאמנות לעצמיות האלוהית. זה ההגדרה של החירות. וזה מתקיים עם עבודת השם, והרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה שהרשב היא עבודתה. כיצד אנחנו צריכים להבין את אותה החירות המיוחדה שלנו, וכיצד יהיה אפשר לנו להסתגל אליה במציאות החיים, ובייחוד כיצד נתאים את מידת החירות הזאת למצדי חיינו החדשים, שברקי חירות לאומית מתחילים להעיר עלינו בזהורם, בחסדי צור ישראל וגואלו, מעולם ברוך הוא. אתם רואים שלפני מגילת העצמאות, הרב כבר השתמש בביטוי צור ישראל, נכון? אתם יודעים שגילת ישראל, זה שם השם שמופיע שם. במגילת עצמאות, צור ישראל, זה אחד משמות השם. אז כן, מכל מקום, אז זה באמת שם שהוא קשור אל הגאולה, לא סתם הרב משתמש פה בשם הזה. אז עכשיו, כיצד אנחנו צריכים להבין את החירות הזאת? הוא שואל שאלה, ובמיוחד בתקופה כזאת, שיש לנו איזה מעין חירות לאומית, כל מיני ברקי חירות לאומית, פתאום יש מושבות, יש יישוב יהודי בארץ לאט לאט, יש עלייה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, בימי הרב זה כבר עלייה שנייה. איך נשתמש בזה? הרי למה הוא מקדים את ההקדמה הזאת? כי נגיד אדם שחי בארץ ועזב את הגלות ו הקים פה איזה מושבה, איזה קיבוץ. אז לכאורה הוא בן חורין, נכון? לא בהכרח. כלומר, ברכי החירות הלאומית הם עדיין לא חירות גמורה. ואנחנו עכשיו נראה למה. בסדר? ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. כלומר, בין עבד ובין בן חורין זה לא רק שאחד הוא לא אדון לזמנו ואחד הוא כן אדון לזמנו, נכון? מה ההגדרה של עבד? שהוא לא אדון לזמנו. האדון שלו אומר לו קום, קדימה, צא לחרוש, תפסיק להתבטל, נכון? תחזור אחרי זה, תנקה פה את החצר האחורית. הוא עבד, מה יעשה? הוא לא בוחר, הוא משועבד מכל מיני סיבות, גם ככה במצרים היינו, לא, אבל אז תגיד אדם בן חורין, זה שהוא קם בבוקר, שותה את הקפה שלו בכיף, יוצא לעבודה שלו, נכון, הוא בוחר להיכנס לאוטו, לנסוע למקום עבודה שלו, יושב בערב מול הטלוויזיה שלו, הוא בן חורין, מבסוט חלס, נכון? לא נכון. לא נכון בכלל. למה? אז הוא אומר, ככה, אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפוך בן חורין שרוחו רוח של עבד. זה לא רק ההבדל המעמדי, יכול להיות עבד שברוח שלו הוא חירותי לחלוטין. איך הוא יכול להיות חירותי? הרי הוא לא אדון לזמנו. בסדר, אז מה? אבל הוא נאמן לעצמיותו. איך הוא יהיה נאמן לעצמיותו? אם הוא עבד? כי הוא עבד השם. יש לך אדם שהוא חירותי, שהוא כולו משועבד. למה הוא משועבד? אנחנו נראה עכשיו. זה אומר, החירות הצביונית, צביונית, הכוונה, צביון זה גוון, כן? זה כמו צורה רוחנית. מה החירות המהותית? החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, תשימו לב, אם יש לכם פה טוש מדגיש, אז עכשיו זה הזמן לשלוף אותו, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. לתכונה הנפשית שצלם אלוהים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. כלומר, אם אדם או העם הוא חי בנאמנות לעצמיות הפנימית שלו, מה הכוונה עצמיות? הכוונה המהות האלוהית שלו לעם ישראל, לכל אחד ואחד מישראל, בהתאם שהוא איבר של עם ישראל, של כנסת ישראל, יש טבע רוחני, שהוא אלוהי. הוא כולו מלא באור, בקדושה, בחוכמה. והחירות זה לחיות בצורה שהפנימיות היא מקבלת דרור, שלא חונקים אותה בעבירות, שלא מתעלמים ממנה. שלא חיים לאור איזשהו רעיון שהוא בעצם נראה לך כמו חופש, אבל זה בעצם, שים לב שזה חופש גופני, והנשמה היא כולה בוכייה. אין פה שום נאמנות לצלם אלוהים. זאת אומרת, חירות היא לחיות בנאמנות לעצמיות הפנימית, לתכונה הנפשית שצלם אלוהים אשר בקרבו. כמו שיש טבע גשמי, יש גם טבע רוחני. יש, כמו שהגוף הוא צריך אספקה מסוימת, הוא צריך כמה סעודות ביום, הוא צריך שינה. בלי זה האדם הוא לא מתפקד, הגוף הוא לא יכול. גם הנשמה יש לה את המזון שלה, יש לה את הדרכים שבהם היא מרגישה בריאה ושמחה. ויש את הדרכים שהיא מרגישה עבודה ונעלבת ומסתלקת למרום, להתחבא מכל המעשים שהגוף הזה עושה. אז יוצא שהחירות היא להיפגש עם העולם הזה בצורה שאינה מתמת את האדם, שהיא חושפת את נשמתו האלוהית. זה החירות. בנאמנות לאור האלוהי שמבקש להתגלות דרך החיים שלי. את ההדרכה, איך עושים את זה, נותן את התורה והמצוות. זה המפה שאתה צריך להתנהל לעומתה בעולם, על מנת שלא תאבד את החירות שלך. ההגדרות פה הן תופסות לכאורה גם לגבי גוי. אתה צודק שגוי... כן, הצלם שלו הוא שונה קצת. גוי יש לו נשמה ממין מעט שונה, שהיא לא מחייבת אותו תרי"ג מצוות, אלא רק שבע מצוות, ואם יחיה בשבע מצוות בני נוח, הוא יכול לזכות אפילו לרוח הקודש. כתוב בתנא דבאליהו, מעיד אני עליכם שמיים וארץ, בין עבד, בין שפחה, בין ישראל, בין נוכרי, בין איש, בין אישה, הכל רוח הקודש שורה עליו לפי המעשה שהוא עושה. אם הוא עושה מעשה שהוא ראוי לעשות, הוא חי בנאמנות לנשמתו, אז הוא יכול גם להיות יש לו חלק לעולם הבא, עולם הבא של גויים, אומר ספר העיקרים, יש להם עולם הבא משלהם. הוא יכול להיקרא צדיק אומות העולם, או חסיד אומות העולם. תלוי... אין. אין. כבר הגמרא במסכת עבודה זרה, היא אמרה, רעב היתר גויים, הוא ראה שהם לא יכולים לקיים שם את לא לנוח, ויתיר להם. כלומר, טוב, תעזבו את זה כבר. הם באמת לא, הלוואי הם חיים ככה. אבל יש לנו תקווה מהעולם, תשמע, יש תקווה. רב שרקי הוא הקים תנועה לשם את לא לנוח. כן. כן, אבל זה לא השאיפה. השאיפה היא שעם ישראל יהיה מכונס בארצו, ויהיה לו כזה מין מרכז רוחני שישפיע כמו איזה מגדלור על כל ההיקף. טוב, אבל זה לא אידיאלי. זה... איך אומרים? השם יערכם. אבל לא, כן, אבל לכתחילה, מה זה לכתחילה? הרעיון של האומה הישראלית זה להיות מקובצת בארצה, בסדר? לא מפוזרת. לגבי עשרת השבטים, אז כתוב בגמרא מגילה יהודה לדמות ב' שירמיהו עמד והוא הלך והחזיר נציגות מכל שבט. זאת אומרת שהיום יש בנו את כל 12 השבטים. בסדר? אבל אלה שהגלה סנחריב, שבלבל את האומות, אז הם נאבדו, נעלמו. הגמרא כבר אומרת את זה, לא בימינו, זה הגמרא כבר, זאת אומרת, בתקופת הגמרא, זה 1500 שנה מפה, הגמרא אומרת, אם בא גוי וקידש אישה, אז אולי מקודשת אישה מישראל, ששם הוא מעשרת השבטים. אז הגמרא אומרת, כל דה פריש מירו בפריש. כלומר, חזקה שנעלמו. בסדר? זהו. אבל בכל מקרה, אנחנו 12 שבטים היום. צריך לדעת את זה. זה, בוא נגיד ככה, אפילו כולם יגלו, אבל כתוב בגמרא, מה שאמרתי, ירמיהו יחזיר משפחות כדי שיהיה נציגות לפחות לכל השבטים. נציגות מסוימת, רובנו יהודה ובנימין ולוי, זה כן. אבל יש נציגות. אז זהו. מכל מקום אני ממשיך. אז אומר פה ככה, אני חוזר על המשפט הזה. החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוהים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לא להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל רוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב. כלומר, מה העניין של עבד? עבד הוא מי שחי ומנסה למצוא חן או להעתיק את הדרכים שיש אצל הגויים. שהגויים שולטים עליו איזושהי שליטה. בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית. מה זה מוסרית? נותנים לנו מוסר באום. בין שהיא תרבותית, אימפריאליזם תרבותי, של תרבות המערב, ההתפשטות הזאת של הדרכים שלהם. ומי שאותה אחר מוצא אותו שהוא יפה והוא טוב. אני אתן לכם דוגמה, סתם תבינו רגע. מה ההגדרה של... יש מגמות כאלה בארץ שעד עצם היום הזה של להעתיק את כל מה שיש אצל הגויים. כאילו שנאה, זה שיגעון כזה לכל מה שהוא זר, בוא נקרא לזה ככה, וכל מה שהוא שייך אלינו, אז הוא כזה זולזל, הוא לא רלוונטי. הוא לא מעניין, אבל האופנות התרבותיות או צורות השלטון שיש אצל הגויים, זה קדמה, כן? ובאמת זה שיעבוד נוראי הדבר הזה, העמדת נפש הזאת, כאילו אתה צריך להתנצל על מי שאתה, ואתה מרגיש לא פוליטיקלי קורקט אם אתה לא זורם עם הקצב של ההתפתחות של ה... של התרבות האופנה המחשבתית הגואית, ועושים לך שיימינג כזה, כן? מחלימים אותך על זה שאתה בעצם לא נאור, ואתה לא... אתה אומר דברים חשוכים לשיטתם, כן? זה, יש על זה הרבה לחץ בתקשורת וב... ובפוליטיקה ובאקדמיה, שכל מה שהוא זר הוא נפלא. עכשיו הדבר החדש זה הפוסט-מודרניזם. שפוסט-מודרניזם כאילו יש בזה איזה שהיא בשורה חדשה לעולם, שהאדם הוא מגדיר את עצמו מבחינה מינית, תרבותית, לאומית, סליחה, ודתית. אז זה יוצא כל מיני קלקולים כאלה, ועכשיו לתרבות הלהטביסטן הזאת שזורמת לפה דרך כל הקלקולים האלה התרבותיים, היא מציגה את מי שהוא אומר משהו בשם התורה, שהתורה קוראת לזה תועבה, בתור אדם שהוא חשוך והוא אלים, כן, והוא פעיל ימין קיצוני, והוא בעצם אויב הקדמה. והדבר הזה, זו הקדמה, כמובן. למה זו הקדמה? כי זה מה שהגויים עסוקים בו. בלהרוס את התא המשפחתי, ואז כמובן חייבים להתיישר מול הדבר הזה. הראו לי השבוע, לא, זה היה שבוע שעבר, ספר ילדים. אני אגיד לכם, אני לא מצליח להירגע ממנו. הוא כל כך, קוראים לזה המשפחה שלי, כתב את זה יהודה אטלס, ואירה, איך קוראים לה? אופר. איך קוראים לה? אירי טופר? לא זוכר. משהו כזה, אופר. זאת היא מהילת מטיילת וחנן הגנן. לקחו את התותחים, בקיצור. כן, יהודה אטלס, אופס. הילד הזה הוא אני, נכון? בוא תראה. אני חבל שלא הבאתי לכם את הספר, לא התכוונתי לדבר על זה היום, אבל פשוט אני אתן לכם איזו דוגמה, כן? שמה, ספר ילדים, מה? עם חוזר של החמד, של המפקחת של החמד? מי שרוצה, אני אשלח לו את זה באינטרנט, במייל, שיראה. יכול ליצור איתי קשר, גם מי שרוצה, צופים בנו, ייצור איתי קשר, או שהוא ישלח לו את זה, אם הוא רוצה לא לישון איזה שבוע, אז אני... אז מה מסופר שמה? על ילדה אחת שיש לה יומולדת בגן והיא מתלבטת, מה יהיה, איך היא תביא את המשפחה שלה, כי המשפחה שלה היא לא רגילה. אבל אז היא חושבת, למה המשפחה שלה לא רגילה? נדמה לי, אם אני זוכר נכון, כי למדתי את הספר רק בבקיאות ולא בעיון, אז לא, ראיתי אותו, הראו לי אותו ככה במייל. למה? כי ההורים שלה גרושים. אז, ואז היא אומרת, דווקא זה נחמד בעצם, כי היא תבוא, ואז כזה מרים, היא תבוא גם עם האמא שלה החדשה, ועם האבא שלה, וגם עם האבא שלה החדש, והאמא שלה, בעצם זה דווקא נחמד, כי היא חיה עם שתי משפחות, וזה דווקא מעניין ונחמד. עד כאן זה נחמד? זה בסדר, זה דווקא טוב, כן, זה לא טוב שילדים גרושים, יהיה להם איזשהו דימוי עצמי נמוך, ילדים של הורים גרושים, בסדר? ואז היא מספרת שדווקא, אבל זה לא נורא, כאילו, אבל זה לא נורא, כי בגן שלהם כבר היו הרבה ימי הולדת כאלה, כי היו שם משפחות לא רגילות, והכל כזה בתיאורים יפים של עירית אופר הזאת, או איך שקוראים לה, משהו אופר הזאת. האופר הזאת. אז בקיצור, אז ציורים מאוד שמחים, כן, יפים כזה, וגם היה שם אחת שהיא באה עם אמא שלה, יש לה רק אמא. והאבא, לא ידוע, כן, אמא חד הורית. זה גם סוג של משפחה, נכון? ויש עוד ילדה אחת שיש לה שתי אמאות, כן? משפחה נחמדה, יש לה שתי אמאות. והם שם, היא מספרת עליהם שהן עושות החלפות, פעם היא מכבסת, פעם היא שוטפת, יש שלוש אמאות קטנות, כן? שתי אמאות גדולות ואחת קטנה. זה נחמד בגן ככה, זה... אבל היא נורא רוצה אח, היא מספרת, אז האמא שלה אומרת, עכשיו זה תורה, של האמא השנייה, כן? עכשיו זה תורה. את רוצה אח? עכשיו זה תורה. נחמד לדחוף את זה לילדי החמד בגן. מגיל צעיר, צריך לחנך אותם לפוסט מודרניזם. נו, אז לאן אפשר להתקדם, מה אתם אומרים? אז עכשיו היא מספרת על עוד ילד אחד, שיש לו שני אבאים. רואים את שני האבאים שלו, אחד מצייר בבית, ציור כזה שהוא מצייר, אחד זה, הוא בא איתם לגן, זה נחמד, זה כל כך גן מעניין, המשפחה שלי, כל אחד והמשפחה שלו, נכון? נו, אז לאן עוד אפשר להתקדם? זהו, כאילו, מה, לאן אפשר עוד להתקדם? נו? כן, לאן אפשר? לא, האמת, על זה הם לא חשבו, תשמע, זה כבר, איך אומרים? האמת, למה לא? למה לא? אמא ושלושה אבות, למה לא? למה לא? אבל לא, הם עוד התקדמו. אני רוצה להגיד לך שהם עוד התקדמו. יש עוד משפחה אחת מיוחד בגן הזה, שהאמא יהודיה והאבא ערבי. האמא מבאר שבע, והאבא מפקל ג'רביה או משהו כזה, כן? אני רושם מבאר שבע, אבל בקה ג'רביה בטוח. והאבא, הוא לפעמים הולך עם גלביה, הכל שם בחרוזים, בקה ג'רביה וגלביה, הכל נחמד, זה ספר חמוד, נכון? זה ספר נחמד. נו, אז זה מה שהולך עכשיו אצל הגויים, אז לא נאמץ את זה. אז לא נסנה את מה שיש לנו. למה לא? זה כל כך נאור, זה כל כך יפה. זה כל כך מהיר, זה בצבעים, זה כזאת החלה. זה משהו. והם הדתיים האלה, משפחה, כאלה מרובעים, אמא ואבא. מה? תראה, משפחה שלי, כל אחד במשפחה שלו. שזה דוגמה. הפוסט-מודרניזם הזה, על האטביסטן, זה חלק מהתנועה הפוסט-מודרנית, ברור? פוסט-מודרניזם אומר, אתה מגדיר את עצמך, אין אמת. כל אחד מגדיר את עצמו, ילך עם האמת שלו עד הסוף. כשבעומק העניין זה נאו-פגניזם הכי גדול, זה האלילות החדשה. כלומר, זה בא להכשיר כל תומה, כל ערווה, לקרוא לה לגיטימית, לקרוא לה קודש, לקרוא לה אמת, לקרוא לה גאווה, לקרוא לה מה שאתה רוצה. זה בא לרסק את עם ישראל. הדבר הזה, זה מה שלא הצליחו לעשות בשואה, אז עד עכשיו הקרן החדשה וחברים שלה מנסים לעשות. לרסק את עם ישראל, תתא משפחתי, ואמרתי לכם, גם הרפורמיות זה חלק פוסט-מודרניזם, כי אני מגדיר את הקשר שלי לאלוהים. מה הבעיה? מה הבעיה שאישה תניח תפילין ותעלה לתורה ושכלב יעלה לתורה? מה הבעיה הרי? מה הבעיה? אתם מבינים? אז למה אני אתן לכם את זה דוגמה? כי יש אנשים אומרים, תשמע, אתה צריך להיות נאור, אתה צריך להתקדם, אתה צריך לראות מה התרבות של הגויים, של הזה. והרב, הרב, הרב, הרב קוק פה אומר, זה עבדות הכי נוראה, שאתה כל הזמן צריך להיות באפדייטס כאלה, מול הגויים, מול הגויות, מול הטירוף, אז אתה עבד, עבד, פשוט עבד. עבד של הגויות, עבד של היצריות, עבד של הגוף, עבד של הכל. זה, על זה אנחנו מחפשים את החמץ בחורים או בסדקים. פה אתה לא צריך חמץ לחפש את בחורים הסדקים לאור הנר. הכל חמץ. זה הר של חמץ. זה ארץ של חמץ. זה, אתה לא צריך לחפש אותו, הוא פשוט פה. אבל אנחנו לא, זה לא הדרך שלנו. ו... כן. רגע, רגע, לעשה את זה, שנייה, סליחה. מחילה, שנייה, הוא רצה לשאול. אחרי זה, סליחה, בסדר? כן. הרפורמים עושים מה שבא להם. הם עושים מה שבא להם. היהדות זה המלצה בלבד. והיא כזה יידישקייט, כזה, כאילו... זה נחמד. אתה נוסע לבית הכנסת בארצות הברית, באוטו, בשבת. קורה, למה לא? אחרי זה אתה חי כמו... הם מחתנים, הרבאים הרפורמים, עם גויות, עם להט"ב, הכל, הכל טוב. אין שם שום חוקיות. זה לא, הם גם לא מתיימרים להיות נאמנים לאיזושהי הלכה. הקונסרבטים אומרים, אנחנו על פי ההלכה. רק ההלכה היא מתחדשת. אז הרפורמים צוחקים, אני אומרים, אתם בדיוק כמונו, רק אתם צבועים. זה מה שאתם. אתם פשוט צבועים. זה נכון, הם בדיוק כמוהם. אומרים, אנחנו לא, אנחנו, ההלכה היא כל הזמן מתחדשת, updates כזה מול הגויים. אתה צריך. מה הבעיה שיתפללו גברים ונשים? ושתעלה שליחת ציבור. היה לי פה תלמיד, אמא שלו הייתה שליחת ציבור במוסף של ראש השנה בליווי גיטרה. מה הבעיה? ברור הנקודה הזאת? זה תוקע לנו מאוד את החירות. הדבר הזה, אבל זה דוגמה, אני הלכתי לקצה. אפשר לראות את זה ברזולוציות הרבה יותר דקות. אבל רגע, קודם כל אני כן.
אני אומר בכלל, הדברים האלה לא חדשים, אנחנו רואים את זה איזה בבחר.
נכון. נכון, אתה צודק. אתה צודק. זה לא חידוש. נכון, נכון. צריך להגדיל תורה ולהדיר. ולקרוא בשם השם, ולסנוע את כל ההשפעה הגויית הזאת שהיא בגדר של חמץ, וזה מה שתוקע את הגאולה. ולהיות נאמן לעצמיות האלוהית שלך, לנשמה הישראלית, אל התורה, ולא להתבייש בזה, ולדעת שזה הנאורות, וכל האלה שקוראים עצמם נאורים, זה בעצם חזרה לעמי כנען, ולערוות מצרים, זה הכל. ולא ל... לא, מה שהבעיה שיש כאילו שיימינג כזה, מוציאים אותך כאילו לא טוב, הרב הזה הוא כזה קוקו, נכון? תראו מה הוא אומר. ולא צריך לא צריך להתרגש מזה. לא צריך משום דבר, צריך לדבר את האמת בקול ברור, ולא להתנצל. ברור הנקודה הזאת? כן. נכון.
רואים כאלה לשם, יכול להיות שאתה לשמחים, יש כאלה שלא מתאים
זה המון המון רזולוציות. זאת אומרת, העניין הזה של החירות, אני נתתי את זה פה בתור דוגמה, כי בעצם המאמר הזה, אם היינו מלמדים אותו לפני 50 שנה, אז היינו דורשים אותו על השפעה גויית אחרת. לא היינו מדברים ככה, כי זה לא היה, אז היה מודרניזם, היום זה פוסט-מודרניזם, נכון? אז הייתה ציונות, היום זה פוסט-ציונות. אז יש, אז היינו דורשים אותו אחרת, אבל כל דור והחמץ שלו, כל דור והיציאה שלו לחירות, אז זה ההתמודדות שלנו בדור הזה. אבל תסתכלו, גם, אתן לכם דוגמה, אנחנו ערב בחירות, גם הצורה הזאת הדמוקרטית של השלטון היא לא בדיוק נאמנות לעצמיות הישראלית, האלוהית שלנו, אלא זה מין מערכת כזאת ששמה את האדם במרכז ולא את השם יתברך במרכז, שאומרת הרוב קובע, האדם יקבע, האדם יחליט. כלומר, האדם פה הוא הופך להיות מעין אליל כזה שהוא מיוצג בדרך של הרוב. אני לא אומר לו להצביע בקלפי, אני אומר לרוץ להצביע. לרוץ להצביע. אבל יש בדבר הזה משהו שהוא ביניים, הוא בדרך. אנחנו, זה לא החירות, אנחנו מחכים פה למשהו אחר לגמרי, להדרכה אלוהית, למשיח בן דוד, לאורים ותומים, לנבואה, ולא ל... איך אומרים? העבירו באיזה אינטריגות ו... וזה החלטה שהיא הרוב קבע שכן יפתחו את הקניון בשבת. זה לא הדרך שלנו, זה מאוד זר לנו הצורה הזאת של השלטון. זה צריך לומר גם, בסדר? אני לקחתי בכוונה שני דברים פה שהם מאוד מקיפים את החיים שלנו יחסית. דמוקרטיה עוד יותר מקיפה את החיים שלנו, כי זה כל מיני החלטות שלאורם אנחנו מתנהלים. והחלטות האלה, כאילו האמירה היא, שמענו מה אתה אמרת, שמענו מה התורה אומרת, ובוא ניתן לעם לקבוע. זה ההתנהלות. עכשיו, מצד שני, אתה לא מתכוון לעשות פה איזושהי כפייה דתית עכשיו, זה דבר שהוא בלתי נשמע בדור שלנו. אבל צריך לומר את האמת שזה זמני, זה בדרך, זה מאוד מורכב הדבר הזה, ולא צריך לראות בדמוקרטיה איזושהי פרה קדושה, אלא שיטה אנושית שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות. יש לה יתרונות לפעמים על שיטות אחרות, זה בטוח, ודאי שזה יותר טוב מפשיזם, אבל יש לה גם חסרונות, כי סוף סוף בנויה על כפירה, אלא אם כן הרוב יקבע שלא נכפור. וגם בתוך הדמוקרטיה, תשימו לב שכל מיני כוחות קיצון מקדמים את האג'נדה שלהם, כי בעצם הכל פתוח. העניין להטות את דעת הקהל הנושא, אז, אבל כל דעה היא לגיטימית. אז זה חברה של הפלורליזם, הדמוקרטיה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אני נתתי פה סתם שתי דוגמאות. אז אבל בוא נמשיך, נחזור למאמר. ואנחנו, אז אתם רואים שאפשר לחיות לא משועבד מעמדית ומשועבד לגמרי ברוח. כי אתה נותן לגויות לנהל אותך ולזרות. ומתוך האהבה אתה לגמרי משעבד את עצמך. ואנחנו כבושי הגלות היום, תראו כבר, היום ההתמודדות היא תרבותית. אנחנו בארץ, יש לנו טריטוריה, אנחנו צבא חזק בצורה בלתי רגילה. זה לא התמודדות כבר, זה גם התמודדות, אבל זה לא ההתמודדות. היום ההתמודדות זה המלחמה הזאת על הזהות הישראלית. הזהות היא קשורה אל החירות. עד כאן? ואנחנו כבושי הגלות, שכל כך הרבה מאוד בשנים היינו משועבדים בידי אדונים קשים, לולא פנימיות נשמתנו העליונה הספוגה רוח של חירות, רוח של הכרה עצמית פנימית, חרות על הלוחות אל תקרא חירות אלא חירות, לולא זאת המתנה הנפלאה שלנו שניתנה לנו מאז, מעצתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים, לולא זאת הייתה הגלות יכולה להפך רוחנו בקרבנו לרוח של עבדים. אז כלומר ככה, אנחנו כל השנים האלה של הגלות, כבושי הגלות, אנחנו כבושים בגלות. מה ששמר עלינו חירותיים והחירות, חרות על הלוחות. אל תקרא חירות אלא חרות, אל תקרא חרות אלא חירות. הלוחות שחרותים בקרבנו, לא זאת המתנה, היא לוחות שחרותים בנשמתנו. ללא זאת המתנה הנפלאה שניתנה לנו מאז, בעת צאתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים, ולזאת הייתה הגלות יכולה להפך רוחנו בקרבנו לרוח של עבדים. זאת אומרת, אם לא היינו שומרים על הצביון היהודי, היינו עבדים. יותר ממה שאנחנו שמרנו על התורה, התורה היא שמרה עלינו בכל תקופת הגלות. שמרה עלינו שלא ניתמע ושלא נאבד את הצביון היהודי. נשאר נאמנים. כל מי שיושב פה בכיתה זה בגלל שאבותיו ואבות אבותיו ואבות אבות אבות אבותיו לאורך כל הדורות שמרו על הצביון היהודי. על החירות הנשמתית. כי אחרת הייתה ניתקת השרשרת. אבל איננו מפגינים בזה ברוחב לב בחג זמן חירותנו, כי באמת איננו חשים את עצמנו בני חורין בעצם מהותנו, והשאיפה הנאצלת שלנו אל הטוב ואל הנשגב היא אצלנו השאיפה העצמית שלנו, שאנו חשים ברוחנו פנימה מהו הטוב ומהו הנעלה. ולאור החירות הזה, החירות הפנימית ההולכת ומתגלה בקרבנו כעת במצעדי התחילייתנו הלאומית על כל פנים בשיעורים מוגבלים לפי הערך של תוכני הגאולה מתגלים לנו רק כימה כימה. כלומר, לאור החירות הפנימית, הנשמתית, יש לנו חירות ככה, לאומית, כימה כימה, נטף אחר נטף, עוד יהודי עולה לארץ, עוד חלקת אדמה נגאלת, עוד נשק קנינו למחתרות, זה תקופת הרב. היום זה גם כן כבר בצעדים יותר, אבל עוד מפעל הייטק קם, עוד חקלאי הכשיר שדה וכו'. לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת ניסה ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית. אשר אותה, סליחה, שקנינו על ידי גילוי שכינה, אותה החירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם, שנעשה עמנו בית אשר גאלנו השם יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. כלומר, החירות הזאת היא צריך ליישם את הרוח העצמאות הרעננה הזאת בכל מערכות החיים. את אותה חירות שקנינו על ידי גילוי שכינה, על ידי ההתגלות האלוהית במצרים ובסיני, ושהשם גאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם, זו גאל את האומה כולה בעצם לכל הדורות, ובלבד שנהיה נאמנים אל התורה. התורה היא מלמדת את הדרך שלנו לשמור את החירות שקנינו, שהוקנתה לנו יותר נכון במצרים. לא קנינו בכוח מעשינו, אבל השם יתברך קנה אותנו לא לעם, ונעשינו לא לעבדים. וזה עצמו החירות היותר עליונה, להיות עבד השם, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו חופשי, על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם ביקשה נפשי, זה שיר שלו שנקרא עבדי הזמן. אבל אנחנו צריכים, זה תלוי החירות הזאת, עד כמה אנחנו מכירים את הסיפור הזה של יציאת מצרים, חיים לאור הסיפור הזה. זה לא סתם המצווה בליל הסדר, זה ושיננתם לבניך. זה המצווה. נכון? שיננתם. לא שיננתם, סליחה, והגעת לבנך. והגעת לבנך ביום ההוא. זה העיקר, להעביר את האור הזה של החירות. זה התוכן המרכזי שאנחנו צריכים להעביר גם. כל אחד פה יוכל עם המשפחה שלו וכו'. צריך לעבור פה תוכן של חירות. יש לנו לאן להתקדם. אנחנו לא לגמרי לא משועבדים. היום העיקר השיעבוד הוא יותר דק בגלל שהוא שיעבוד תרבותי, מנטלי. זה, כשאתה מבין שאתה כבוש בידי סטלין, זה משהו אחד. אתה מבין שאתה משועבד. אבל כשאתה מרגיש שאתה חי בארץ, ואיך אומרים, כל כך הרבה ערוצי טלוויזיה זורמים לך לסלון, אז מה יכול להיות יותר טוב מזה להיות? תשובה, יכול להיות יותר טוב מזה קצת להיות. זה שיעבוד לא קטן. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. פסח כשר ושמח, מלא חירות, אור של חירות. בשורות טובות.